חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אישי גולדן ואני השוטר הטוב היום. רגע לפני שמבצע עם כלבי הופך לאות מתה וכולנו שווים לקטטות היהודים ולמלחמות ביבי לא ביבי, אני מבקש לעלות על נס קבוצת אנשים שקצת נשמע תזכורה מרשימת הפרגונים על המלחמה, ולאנשי הצוות הטכני של חיל האוויר. עכשיו, אני לא יודע אם אתם מבינים מה ההסתברות הסטטיסטית ש-250 מטוסים ינהלו אופרציה מטורפת שכזאת בשמי האויב, 2,000 קילומטרים מרחק טיסה הלוך וחזור להזכירכם, במשך 12 ימים כפול 24 שעות, ואף מטוס לא יתקל בתקלה, וכולם יחזרו פיקס הביתה, פשוט כי המכונה עובדת פרפקט. זו הסתברות סטטיסטית מאוד נמוכה, שאף לא תקלה אחת תתרחש, כי פשוט מספר השעות והמטוסים באוויר מגיע לסכום מטורף. והסיבה שאף מטוס שלנו לא נפל בשטח אויב וכולם הצליחו להשלים את משימתם ולחזור הביתה בבטחה, היא בגלל הצוות הטכני המטורף באיכותו שיש לחיל האוויר. גברים ונשים שעבדו מסביב לשעון לא פחות קשה מהטייסים, והעמידו פה מטוס אחרי מטוס אחרי מטוס מתוקתק למשימה מבצעית מורכבת, והמטוס טס כמו חדש. זו איכות של עבודה שתוצאות המלחמה הזאת מעידות על בעליה. כאן המקום לציין אגב שיש לי נגיעה אישית לעניין, מכיוון שאבא שלי, זיכרונו לברכה, קיבל את צל"ש הרמטכ"ל במלחמת יום כיפור, על חלקו במבצע החזרת מטוסי צה"ל לכשירות במתקן מאולתר שהתעשייה האווירית הקימה בסיני. אבא שלי, עולה חדש שרק 3 שנים קודם לכן עלה ארצה מרומניה, העביר את כל מלחמת יום כיפור מתחת לגחונו של מטוס, ואז כמהנדס מטוסים בכיר בתעשייה האווירית, הוא קבע כיצד יש להשיבו לכשירות מבצעית. ובהמשך, מסביב לשעון, יום וליל, ביחד עם הטכנאים, הבריג וקדח וריתך מתכות והכשיר מטוסים לשוב לקרב. ועל זה הוא קיבל צל"ש הרמטכ"ל. אז קצת לזכר וגם לכבודו של ארי גולדן עליו השלום, אני מבקש להרים הרמה ענקית לאנשים של הצוות הטכני, שבלעדיהם כל האירוע הזה של מבצע עם כלבי לא היה מסוגל להתרחש ממילא, כי הם התנאי לקיומו. אז צל"ש ממני, ואני מעריך שגם מכל עם ישראל, על העבודה המפוארת שלהם ושלהן. ההישג במלחמה, כל הישג במלחמה הזאת רשום על שמם לא פחות מאשר על שם הטייסים. כמו כן, תודה. אנחנו חייבים לכם לא פחות מאשר לטייסים המעולים שלנו. אתם מעולים לא פחות.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום שוטר הרע. יש הרבה אנשים שחושבים שאי אפשר להכריע את החמאס בעזה, שתמיד יוכלו מחבלים להסתתר במנהרות ובחורבות או באוהלים במואסי ולפגוע בחיילי צה"ל. ואנחנו נוכל לשחרר את החטופים רק בעסקה, אז צריך לסיים את המלחמה ברצועה. אני חושב שהם טועים, אבל אני יכול להבין למה הם מחזיקים בעמדה זו. ויש אנשים שבטוחים שחייבים ואפשר להכריע את החמאס עד תום, לכבוש את כל הרצועה, להרוג או להגלות תמורת שחרור חטופים את מפקדיו שנותרו בחיים, להשליט משטר צבאי ולחסל את שלטון החמאס ברצועה. אני חושב שהם צודקים, אבל כשחבר הכנסת גפני, יושב ראש ועדת הכספים, אומר היום, אני לא מבין עד לרגע זה על מה אנחנו נלחמים שם, אני לא מבין לאיזה צורך זה, לא מבין את הדבר הזה. היה צריך איזה טראמפ אחד אצלנו כאן שיבוא ויגיד, מחזירים את כל החטופים ומפסיקים את כל הדברים האלה וחוזרים חזרה למצב נורמלי. כשחבר כנסת חרדי מדבר ככה, חייבים להזכיר לו על מה אנחנו נלחמים שם. הוא שכח כנראה מה עשה לנו החמאס בשבעה באוקטובר. ולמה אסור שיהיה יותר חמאס, וגם להזכיר לו שהסכם שטראמפ יכתיב, כי הוא טוב לאמריקה, עלול להיות הרסני לישראל. ולאיזה מצב נורמלי רוצה גפני לחזור? כנראה מה שהיה בעיניו נורמלי עד השבעה באוקטובר, כמו שהיה נורמלי לנתניהו ולצהל ולשבק. והכי חשוב, כשגפני מדבר ככה, ברור שהוא רוצה להפסיק את המלחמה כדי שיפסיקו ללחוץ על החרדים להתגייס. זה לא יקרה, גפני. הלחץ עליכם ילך ויגבר עד שתחזרו להיות חלק מעם ישראל.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב שי.
ערב טוב, אריה. כן, כן.
תודה על הדברים שאמרת.
כן.
אני כל יום פחדתי מתקלה. לא מפגיעה, זה תקלה, איך זה? זה באמת אנשים ש עשו פלאות, ראיינו מפקד גף טכני בטייסת 69, ואני אמרתי לו, בסדר, מגיע מטוס, צריך לחמש אותו, לתדלק אותו, שמן, מים, פלאגים, פלטינות, ואז הסתבר שיש הידראוליקה ואלקטרוניקה, וצריך לתלות את אחרי שמבריקים את החמסה, ולתלות אותה מחדש בתא הטייס.
אלה מטוסי סילון, זה לא מכוניות, זה מטוסי סילון, זה ציפורים די רציניות שם בשמיים, ותקשיב, מעל 1,500 גיחות הבנתי, 250 מטוסים, אני לא יודע כמה גיחות עשה כל מטוס, קשה לשקלל, את זה בכלל, שעות טיסה מטורפות, כמובן בתנאי תמרון, כשאתה בורח מאש נון מם ומפציץ וצריך לחזור ולתמרן, מדהים באוויר, ושום דבר לא משתבש, וכל המטוסים חוזרים פעם אחר פעם הביתה. אנשים האלה באמת הם גיבורים לא פחות גדולים מהטייסים, באמת.
זה נכון. אני זוכר, ראיתי סרטונים של תדלוק אווירי, והוא צריך להיכנס עם הצינור שלו למתדלק וזה.
מדהים.
נניח שמישהו שכח שם איזה ביסקוויט.
איזה בורג אחד הצינור. קטן, לא נכון, משהו, לא. הכל בול. מדהים.
כן. זה באמת מזל שאין לי כובע, אחרת אני צריך להוריד אותו. טוב, תודה רבה. אנחנו נחזור אחרי החדש. אני רומנו, האורחים והמפיקים, ואחרי על השידור סתיו קורנס. ואנחנו נפתח בחדשות הקשות מהבוקר. 7 לוחמי חיל ההנדסה הקרבית של צה"ל נהרגו, והיו גם פצועים קשה בתקרית אחרת. סגן מתן שי ישינובסקי, בן 21 מכפר יונה, סמל ראשון רונאל בן משה, בן 20 מרחובות, סמל ראשון ניב רדיה, בן 20 אל יכין, סמל רונן שפירו, בן 19 ממזכרת בתיה, סמל שחר מנואב, בן 21 מאשקלון, סמל מעיין ברוך פרלשטיין, בן 20 אשחר, וסמל ראשון אלון דודוב, בן 21 מקריית ים. אלה ההרוגים בתקרית הקשה של הפומה. אנחנו אומרים שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
שלום חברים.
מספרים שמחבל יצמיד מטען לפומה, הוא התפוצץ, הוא נדלק, חילוץ קשה. מה אתה יכול לספר לנו על התקרית הזאת?
טוב, בעצם אנחנו מדברים על מלחמת גרילה שמנהלים חמאס, ראינו גם את הסרטונים היום של חלק מהפעילות שלהם. הם מצליחים למצוא איזשהו פרצה, בין אם זה באותו תא שטח שיש בו הריסות של מבנים או חלקי מנהרות, ומשם הם מגיעים, מסתתרים שם, מכנים הערבים לקוחות, וברגע שהם מוצאים זמן שהם יכולים לצאת ולתקוף, הם יוצאים ותוקפים, כמו זה בשעה 5:30 אחר הצהריים. בעצם היו שם שני אירועים, אנחנו מדברים על האירוע של הפומה, אחרי זה נדבר על האירוע השני. יוצאים בשעה 5:30 בצהריים, מתקרבים לפומה, שזה כלי הנדסי של כלי הנדסי, שצריכים להבין, זה כלי מאוד ישן, הוא מושתת על הצנטוריון, הטנקים משנות ה-50 שיהיו בצהל, שעשו להם הצבא לסוג של נגמשים, ולא מדובר בנמרה, למשל שזה הכלי החדש של החיל ההנדסה, שיש לי שתי גדודים בסדיר, לגדוד הזה אין אותה כלים האלה, בגלל סדרי עדיפויות כלכליים של מדינת ישראל.
אבל בהתחשב בכך שלוחמי חיל ההנדסה משלמים מחיר מאוד מאוד כבד, 61 נהרגו מאז תחילת המלחמה, אנשי הנדסה קרבית אני מתכוון, אולי נכון לחשוב על מיגון יותר, ברמה יותר גבוהה עבורם, כי הם באמת בשפיץ, בטח עכשיו באופי המלחמה הזה, בשפיץ של השפיץ של המלחמה.
קודם כל הכי שפיץ שבעולם, ויש להם מיגון יותר טוב, שזה נגמשי הנמרה, עם אירוח, שזה מוסת על טנק המרכבה סימן 4, אבל כסף, יש למדינת ישראל תעדופים, למשל, לכל מיני מוסדות אחרות ואחרים שצריכים לממן, על חשבון חיילי חיל ההנדסה, והגיע הזמן שגם נגיד את זה בכל רם, רבותיי, יש חיילים בחיל ההנדסה, שלהם גם פשוט בסיסים.
אז יש דברים יקרים כמו נמרה שבוודאי עולה הרבה כסף, אבל אני שומע דיווחים של אנשי מילואים שהביאו מהבית מצלמות רכב ומתקנו אותם סביב כלים כדי לא להיות עיוורים בתוך כלי משוריין כזה, והורו להם לפרק את זה. אתה מכיר את הטענות האלה?
תראה, תראה, אני יודע שלטנקי, אני לא יכול לגעת במה שיש ומה שאין מבחינת צנזורה, אבל יש אמצעים להגן, ואני חושב שאתה יודע, צריכים לשנות פה את סדרי העדיפויות גם בתקציבים. כי לא יכול שאתה תשלח חיילים בשדה הקרב, ולא תיתן להם את הדבר הבייסיקי שבעולם להגן עליהם ולתת לבצעת המשימה בצורה טובה. בכל מקרה, מה שאנחנו יודעים זה שאותו מחבל יצא מאותו חור, נצמד לפומה, כנראה שהוא הצמיד את המטען על דופן של הפומה, נבדק עוד אפשרות שהוא זרק אותו לתוך דרך הצריח פנימה לתוך הפומה, ואז הוא התפוצץ. מה שאנחנו כן יודעים זה שהפומה התלקחה בערה במשך מספר שעות, ניסו שם לחבוט אותה בהתחלה עם הטפים, ואחרי זה הגיע דחפור וכיסה אותה בחול וללא הצלחה, ואז בסופו של דבר מפקד האוגדה, מפקד אוגדה 36, הורה לגרור את הפומה לשטח ישראל, ושם הצליחו גם באמצעות קביות וגם באמצעות דחפורים שכיסו עליה חול לחבוט את האש, וכשחילצו את הלוחמים הם כבר היו לצערנו לא רוח חיים, משאיפת עשן ומפגיעות של הפיצוץ, ובהחלט זה אירוע קשה ביותר. צריכים להבין, אנחנו נמצאים עכשיו בעזה במלחמה שבה אנחנו נלחמים לא נגד כוח סדיר שפועל בצורה וסדורה במחלקות, גדודים, כיתות וכיוצא בזה, אלא אנחנו מדברים על חבר'ה שיוצאים מכל מיני חורים כמו אח בראשים, ומנסים לזנב את בכוחות, בין אם זה בירי נונטט, כמו שהיה קודם לכן, שהיה קודם לכן כאשר הם הראו, על צוות אחר של גדוד 605 של הנדסה הקרבית, ופצעו שם שני לוחמים, אחד באורח קשה ואחד באורח בינוני, אחרי שהם פגעו באותו D9 שפעל שם ופילס את הדרך עבור גדוד 51 של גולני. ואותם חבר'ה מנסים כל מיני דברים עזויים, למשל אני יכול לספר לך שחיילים מספרים, שהמחבלים שולחים ילדים קטנים עם סירים ריקים, היא יכולה להתקרב לקוחות כדי להגיד שהם רוצים אוכל או מים או לא יודע מה, ובינתיים המחבלים עושים מגוף כזה או אחר בחסות אותם ילדים כדי לפגוע בכוחות. אנחנו רואים שמנצלים את השברי בניינים, הערך של הבניינים, כדי להתחבות שם, להסתתר ולהמתין לקוחות. אנחנו רואים שהם מנסים קטעי מנהרות קטנות כדי לצאת, לפגע ולחזור משם בחזרה ולברוח. זה באמת... הלחימה שם היא לחימה כבר שהיא מאוד בעייתית לצהל. אנחנו רואים יותר חיכוך, אנחנו רואים גם את מספר המחבלים שצהל חסל בימים האחרונים, אבל זה צריך לדרוש מאיתנו גם מחשבה חדשה ונוספת. הרי בסוף
גם דחפור של גדוד 605 גם הוא נדמה לי נפגע מנונטט אתמול, והם באמת משלמים מחיר היום.
אבי, תנועת הכוחות באותם צירים ובאותם סמטאות ושכונות וכולי, מה התכלית שלה בעצם? מנסים מה?
זה בדיוק הנקודה.
מה התכלית של התקדמות הכוחות? אני שואל באמת ברמה הכי אובייקטיבית צבאית.
אז אומרים, תראה, בסוף כשאתה לוקח את מרכבות גדעון, ואתה אומר מה מטרת המשימה, אז מטרת המשימה אומרים להפעיל לחץ על חמאס כדי שיביא לשחרור החטופים. אבל אתה יודע שארי היה קצין בכיר מאוד בצהל, ואתה יודע כשאתה אומר מטרת, שזה לא מטרת מלחמה, זה משלת לב. זה משלת לב שכברניטי המדינה, אבל זה לא מטרת מלחמה, כי אתה לא יכול למדוד אותה. איך אתה יכול למדוד לחץ שאתה מפעיל על חמאס? איך אתה מודד את זה?
רק תוצאתית. תוצאתית. אם הם נשברים, אתה יודע שהצלחת. אם הם לא נשברים,
אם לא נשברים, אז אתה יכול למדוד 80%, 70%,
60%, אתה אומר, עדיין לא הצלחתי. בסן סימון, אף אחד לא ידע מי יישבר ראשון. אבל כן, זו דילמה קשה. אני מבין שבמקביל גם עשינו משהו בלבנון, וחיסלנו איזה איש כספים של חיזבאללה.
נכון, האיש שאחראי בעצם על כל תנועות הכספים בין איראן לבין חיזבאללה, וזה עוד טפח ממה שעשינו במהלך השבוע האחרון, כזכור לך, פגענו גם באותם בכירים במשמרות המהפכה, שאחריהם גם על המימון של חיזבאללה, גם על הניהול של, שלא רק של חיזבאללה, שכל הפרוקסי האיראני בעצם, שזה חיזבאללה, חמאס, המיליציות השיעות בעיראק ובסוריה, וכמובן החות'ים בתימן, וגם איש הכספי וגם האיש שאחראי על ה... ניהול של המערכות של הארגונים האלה, ובעצם אתה שללת את כל התנועה, את היצרת הזה שהוא סוג של נתק בין הממשל האיראני לבין הארגונים האלה, וברמה של העברת כספים וכיוצא בזה. האיש הזה ניהל בעצם את ליקור נושא החלפנות של חיזבאללה, הוא זה שניהל את הצ'יינג'ים, הוא זה שדאג להעביר ולחבק את הכסף, וברגע שאתה השמעת אותו ופגעת בו, אני חושב שלחיזבאללה יהיה קצת בעיה לשקם מחדש את הנושא הזה של התנועה הכספית. אתה יודע שבסוף זה מדובר בתנועות של הרבה אמון, כלומר, זה רק אנשים ספציפיים יכולים לגעת בזה, כי יש הסוג של אמון, מחשב שיהיה מעילה וכיוצא בזה בכספים הגדולים שעוברים שם.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה חבר, יום מטובים יותר.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת-אלוף במילואים ארז וינר, לשעבר עוזר הרמטכ"ל וראש צוות התכנון המבצעי בפיקוד הדרום. שלום לך.
שלום, שלום.
המלחמה בעזה, אופי הלחימה, מטרות המבצע, טובים בעיניך?
מטרות המלחמה בעיניי הן טובות, הן נכונות, רק שאנחנו לא פועלים כדי ליישם אותן. ואני אסביר עוד שנייה מה אני מתכוון.
כן.
אין בעיה עם המטרות, אני חושב שהמטרות ברורות, אני חושב שהלחימה בעזה היא אולי המלחמה עם המטרות הכי ברורות שאי פעם הוגדרו לצבא, לפחות מה שאני מכיר. אנחנו צריכים להכריע את החמאס ואת להשמיד את אותו ואת שלטונו, את כוחו הצבאי ואת שלטונו, ואנחנו צריכים לשחרר את החטופים. איך עושים את זה? גם לא מסובך. אנחנו ידענו את זה כבר לפני שנה ושנה וחצי, לא הצלחנו ליישם את זה, כי רמטכ"ל קודם, שר ביטחון קודם, לא רצו לפעול בדרך הנכונה, אבל, ואני רק אגיד אותה במה שנראה בכותרות, זה כיבוש שטח, תיאור שטח, שליטה בשטח, הפרדה בין האוכלוסייה לבין החמאס, לבין הלוחמים הפעילים, ובסוף הגירה. זה שלושת הרגליים. ובנינו תוכנית שנתנה מענה לשלושת הרגליים, התוכנית הזאת הוצגה גם לרמטכ"ל הקודם, וגם לרמטכ"ל החדש, בעקבות הבקשה של הדרג המדיני, בעקבות אמירה של הרמטכ"ל החדש ושל שר הביטחון החדש שרוצים הכרעה מהירה. והצגנו תוכנית שיכלה לעשות את זה ויכלה לעשות את זה מהר. התוכנית הזאת אבל דרשה מתקפה משמעותית על השטח, כולל הנעת האוכלוסייה מכלל השטח אל שטח תחום שהגדרנו. לאחר מכן לקיחה של כלל חלוקת הסיוע לחמאס כפי שהמתכונת של השנה החולפת. ובסוף יצירה של מרחבים מובטחים שלהם מעבירים אוכלוסייה אחרי סינון. ומשם לוקחים אותם החוצה.
זה בהכרח אומר ממשל צבאי, לא?
ממשל צבאי הוא כלי. ממשל צבאי הוא הכרח שהיינו צריכים להפעיל אותו כבר לפני שנה וחצי. ממשל צבאי זה לא כללה. ממשל צבאי זה לא חינוך.
כן, יש את העניין המדיני, אבל ארז, אבל יש את העניין המדיני שהוא מורכב. זה ברור שבעולם מושלם אתה יכול לפעול אחרת. העולם לצערי לא מושלם.
זה לא עניין מדיני מורכב, מאחר שהדרג המדיני רצה לעשות את זה ורצה לעשות את זה מזמן. רק שלא היה לו לא את האומץ ולא את היכולת ולא את הכוח, לכפות את זה על הדרג הצבאי, שבא כל פעם להסביר לו למה לא. וזאת הטעות הגדולה.
למה הצבא מתנגד כל כך לממשל צבאי?
הצבא מתנגד כי מפחידים אותו אנשי המתפ"ש, שהדבר הזה מורכב ומסובך, ויעלה לנו בהמון כסף והמון כוחות וכו' וכו'. הצבא מתנגד כי הפרקליטה הצבאית הראשית מסבירה שזה מסכן אותנו, והדין הבינלאומי והחוקים והחוקות. הדין הבינלאומי גם מתייחס, או לא מתייחס בסלחנות, לזה שמדינה אחת תוקפת מדינה אחרת ומפציצה את עיר הבירה שלה בעוצמה כמו שאנחנו עשינו בטהרן בשבועיים האחרונים.
נדמה לי שהדין הבינלאומי כמעט מחייב להנהיג משטר צבאי אם אתה קובע שטח.
נכון, אתה נמצא במלחמה של מלחמת קיום. אתה רוצה לסיים את המלחמה הזאת ומהר. אתה רוצה לסיים אותה מהר בשביל המדינה שלנו, שתוכל לחזור לה, להתעסק בדברים החשובים.
ארז, אז תן לי מתווה בעיניך של סיום האירוע הזה בצורה מהירה, שכמובן מן הסתם מתחילה בהשבת החטופים. תן לי, איך מזמים את העניין הזה בצורה צבאית, שתביא קודם כל להשבת החטופים, ואז גם לסיום והשגת יעדי המבצע?
אין דרך שמתחילה בהשבת החטופים.
אוקיי.
חמאס מחר, אני מחליט שמרים ידיים ונכנע, וגם אז מסופקן אם הוא יחזיר את כל החטופים. לא כי הוא, גם כי הוא לא בטוח יכול, וגם כי הוא תמיד ישמור על עצמו.
אז מה כן עושים?
משקל ביטחון. איך משיגים את זה? בזה שאנחנו עושים מה שהם צריכים לעשות פה לפני הרבה מאוד חודשים, אבל בטח לפני חודשיים ושלושה, כשחזרנו ללחם אחרי הפסקת האש האחרונה, מניעים את האוכלוסייה, את כלל האוכלוסייה, את כל האוכלוסייה שם תקועה בצפון, ואנחנו מכניסים לה כל יום סיוע בצורה לא אחראית ולא רצינית, מניעים את האוכלוסייה, מי שנשאר בצפון, שמחתנו הוא מחבל, אחרי שהנעת את האוכלוסייה ואפשרת לנוע, ולכל מי שאפשרת לנוע, דאגת למזון כמו שצריך, במקומות הנדרשים, לאחר מכן מפסיקים את כלל הסיוע לאוכלוסייה שלא נמצאת באזורים שבשליטתנו, ושם אנחנו דואגים להם למזון, באמצעות אותו תהליך עם חברה אזרחית שהתחלנו בחודשים האחרונים והוא עובד, הבעיה שהוא עובד רק באזורים מסוימים, ומתחילים להעביר כבר מחר בבוקר אוכלוסייה אחרי סינון למרחבים שכבר חלקם מוכנים לעניין הזה בדרום הרצועה, ומשם את אותם משפחות שנמצאות, את אותם אנשים, מתחילים לשנה החוצה. תגיד לי רגע, אני לא מוכנים לקלוט אותם, כן מוכנים לקלוט אותם, אז אני אגיד לך גם בעניין הזה, כי יחד עם פרופסור סיבוני כתבנו על זה שהוא נייר ארוחת לאחרונה. אפשר להתחיל בפרוסות, לא צריך להתחיל בהכל או לא כלום. יש 100,000 פצועים ברצועה לפי משרד הבריאות של חמאס, מדינות ערב, אפשר להפעיל עליהם את הלחץ הנדרש כדי שיקבלו את אותם פצועים, כל פצוע כזה יוצא עם מלווה או שתיים, הנה פתרתי לך כבר בעיה לא קטנה. יש אנשים בעלי אזרחות כפולה, אפשר להתחיל להוציא אותם. יש ויש ויש, הבעיה היא שהוקמה מנהלת במשרד הביטחון, שלא עושה כמעט כלום, אולי לא עושה כלום, ששבק עדיין...
מנהלת לענייני הגירת האוכלוסייה.
אבל הגירת האוכלוסייה היא בסוף האנד גיים שפותר לך את הבעיה של עזה, שמונע את הממשל הצבאי הרוב.
כן, אבל זאת המנהלת שאתה דיברת עליה.
כן, 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 מנהלת ההגירה. אז יש לנו היום פצרית שמתנגדת להנעת האוכלוסייה מצפון הרצועה, פצרית שאומרת שאתה חייב להכניס מזון לאנשים שנשארים שם, בשטח לחימה, שהכרס אותו כשטח לחימה. יש לנו מטפש שאומר שאי אפשר ולא נכון, וצריך להמשיך להכניס להם סיוע, עם כל הארגונים של פעם, שממשיכים להביא את הסיוע לידי חמאס. יש לנו את מנהלת החטופים, ניצן אלון, שאומר שאי אפשר להילחם פה ואי אפשר להילחם שם. מה שיש לנו בשורה התחתונה, זה שאנחנו לא מתקדמים כמו שצריך, לא מגיעים להכרעה, חיילים נהרגים, אנחנו שואלים למה, למה אנחנו בבוס, למה אנחנו למה, ואז אומרים, בוא נעצור ונקנה. סליחה. בואו קודם כל ננסה לנצח אבל באמת.
אבל ארז, אנחנו כבר 19 חודשים עוד מעט בתוך הדבר הזה. שמע, זה לא שלא ניסינו, ויצרנו מסת אש על עזה, שאין דומה לה בהיסטוריה של מלחמות ישראל. שום דבר לא מתקרב להיקף האש שהפעלנו על עזה.
אני הייתי מהשבעה באוקטובר, ברבע לשמונה בבוקר, עד לפני חודשיים. אני מכיר את זה, תאמין לי, לפני ולפנים, ואף אחד לא יכול לספר לי שאני מדבר מאיזה כותרות. אפשר, והיה אפשר לעשות זה כבר לפני שנה ויותר. אם היו עושים את מה שהצענו לפני שנה וחצי, ואם היו עושים את מה שאייל זמיר אישר לי תוכניות לפני 3 או 4 חודשים, היינו היום כבר אחרי המלחמה, יושבים ועושים סיכום שלה. אי אפשר להגיד שאנחנו 19 חודשים ולא זה, אבל לא עשינו את מה שצריך. אם אני נותן לך מתכון להוגה, ואתה אומר לי בסדר, אבל אתה מוציא את אבקת אפייה, ואחרי זה אתה אומר לי, תראה, זה לא הצליח, המתכון שלך לא טוב. המתכון מצוין. תעשו את מה שצריך. תוציאו את החסמים, תסירו את המגבלות, תגידו לפצרי, תגידו למטפש, תגידו לנצנו, חברים, זוזו הצידה, עכשיו צריך לנצח מלחמה, כמו ששלחנו לאיראן את המטוסים, ואת אנשי המוסד הגיבורים, לא ביקשנו אישור משפטי, ולא ביקשנו אישור מטפשי, ולא ביקשנו מאף אחד, נתנו להם משימה, מטרה, ומביאו הישגים מדהימים. צריך לעשות וגם בעזה. אם לא, אז נמשיך לדבר, לקטר, להגיד שום דבר לא מתקדם, חיילים נהרגים, אוי אוי אוי.
אנחנו מדברים על הצטרפות הקהילה הבינלאומית לתוכנית ההגירה הזאת, ואתם אומרים, אם אנחנו נתחיל עם הפרוסה הראשונה, כלומר עם פצועים, עם אלה שיש להם אזרחות כפולה, טראמפ יצטרף אחר כך, כמו באיראן. זה הרעיון?
טראמפ הציע את ההצעה הזאת. לדעתי, אם כבר קרה משהו, זה שאומר, רגע, היהודים לא רצינים, בוא נעבור הלאה לאיזה הסכם אחר שמחר יחוף עלינו וכולנו נתחרט שלא קידמנו את זה כשהיה אפשר. אבל כן, אתה צודק, אם מחר בבוקר אני מעביר 10,000 איש, לא מיליון, 10,000 איש מעביר למרחב נקי, מעלה צילום כזה, כמו ביום הראשון, אתה זוכר שהתחילו חלק את המזון, וקמו כמה עזתים שם ושמו שלטים וצעקו טראמפ, 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 אז 10,000 איש כאלה שעוברים למרחב כזה נקי ומוכלס ומסודר, ומעלים שלט וכותרים טראמפ, תודה רבה, מה שנקרא, קח אותנו. ברור שזה אפשרי. צריך לנסות את זה, עכשיו עזוב את זה, אני אומר לך, מה זה אפשרי? אין שום דרך אחרת שתפתור את הבעיה של עזה, כל דרך אחרת זה להנחיל את הבעיה הזאת לדורות הבאים, אמרנו, אם כבר עבר עלינו 7 באוקטובר, אם סבלנו את כל מה סבלנו, איך אשתי אומרת, אם כבר שנה וחצי היית במילואים, תעשה שהילדים שלנו לא ימשיכו לעשות שם מילואים עוד שנים בנכדים שלנו, צריך לשנות את הדיסקט. ואני אומר, בסוף זאת אחריות של הרמטכ"ל, זה אחריות של שר הביטחון, זה אחריות של ראש הממשלה, אם הרמטכ"ל לא יודע לחוף את מרותו על הקצינים והקצינות שתחת אחריותו, צריך להגיד לו לעשות את זה. אני חושב שהיום, עם כל הקרדיט שיש לממשלת ישראל על הדבר האדיר והנפלא והמופלא שעשתה באיראן,
ארז, זה תוך יומיים נגמר.
לא יכול להיות שזה אותו
תוך יומיים זה נגמר, ארז. לא, אל תבנה על הקרדיט הבינלאומי. יומיים. יומיים וזה נגמר.
לא יכול להיות שאותו צבא...
התחלנו בלי קרדיט באיראן.
קרדיט נותנים למנצחים. שזה יתחיל לעבוד ויתחיל לנסוע, תראה איך שהתחיל לעבוד הסיפור הזה עם החברה האזרחית, כולם התפעלו והתחילו למחוק כפיים, ואחד בשני בכפת. מצוין, אבל זה עובד רק בדרום הרצוע, רק באזור מסוים. תגידי,
תת-אלוף במילואים, ארז וינר, תודה רבה לך.
תודה לכם, יום נפלא.
ערב טוב.
ומשם למייסד תנועת הביטחוניסטים, לא? אבי בנייהו קודם, אבי בנייהו, דובר צה"ל לשעבר, אבי בנייהו, יועץ אסטרטגי, אבי שלום.
ערב טוב לך.
ארז
וינר
היה לפניי?
ארז
וינר.
תראה איזה סימליות, לא, רצינו. רצינו שאתה תהיה הגשר בין שני
הזה. לא, אני הגשר, אני תמיד, אני גם שמח להיות הכבשה בקונסולך. אבל ארז הוא חברי הטוב וידידי, ידיד נפשי. כי עבדנו ביחד בצבא, וגם חלקנו את המעצר בפרשת הרפז לילה אחד.
בהחלט.
היו פשפשים או לא היו פשפשים?
לא, 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 VIP.
קיבלתם יחס. אבל תשמע, נפל דבר בישראל, כלומר באמריקה, וארצות הברית מצטטת את הוועדה לאנרגיה אטומית שלנו, שאומרת, דווקא דפקנו קשה את מתקני הגרעין באיראן. עכשיו, למי אתה מאמין? לטיימס, לבי-בי-סי, לניו יורק טיימס, או לאדרי בוועדה לאנרגיה אטומית?
אני אגיד לך בדיוק למי אני מאמין. אני מכיר את יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, תת-אלוף במילואים, משה אדרי, הוא ידיד שלי, שרקנו ביחד בצבא, אני מכיר אותו, את יושרו ואת מקציותו. אני חושב שהציבור נחשף אליו כמה חודשים שהוא היה ראש מנהלת תקומה. עד שחזר למד על אנרגיה אטומית. אני יכול לערוב בוודאות גבוהה מאוד, שכל דוח שיוצא תחת היד שלו, אני מתייחס אליו כדברי אלוהים חיים, ואם הוא מוטה, אז הוא מוטה לחומרה ולא לכולה. אני קורא קצת רמזים, שאולי הוא יגל את זה לטובת ראש הממשלה, לטובת טראמפ, לדברי הבל ורעות רוח.
אבל באיזה קטע, סליחה על הצרפתית שלי, הבית הלבן מדליף מסמך חשאי ישראלי.
אני אגיד לך למה. א', אני חושב שגם ראש הממשלה חשב שהדוח הזה הוא דוח מסווה, כי אנחנו לא צריכים להוציא את כל מה שאנחנו יודעים.
ברור.
אבל הוא כן החליט לשתף איתו את השותפה שלנו, את נשיא ארצות הברית. אנחנו חולקים עם נשיא ארצות הברית דברים הרבה יותר מסווגים מהדוח הזה. ונשיא ארצות הברית לקראת הופעתו בכנס נאטו רצה להתרברב קצת ולהתפאר, ולוכח שהוא עשה נכון שלא שאל העצות נאטו. ושהתקיפה שלו הצליחה, ושהוא הברו ג'ורס של המזרח התיכון. אני מבין אותו, אני גם לא חושב שנגרם נזק, וטוב שאחרי זה הוציאו את זה.
לא, הוא כן גרם נזק, כי הוא אמר שסוכני מוסד היו שם במתקן.
אני לא יודע להגיד לך אם זה נכון או לא. אני אגיד לך מה חשוב.
בוא נגיד שהם היו שם, בוא נגיד 15 אנשי בקרת איכות איראנית, והוא טוען שזה אנשי מוסד, אז מיד כולם חשודים בריגול.
זה לא משנה כי זה אחרי. זה לא טוב, אם זה נכון, זה לא טוב שהוא חשף את זה. זה לא טוב אולי גם שאמרו לו, אבל מה שחשוב זה הדוח הסופי. אבל אני רוצה להגיד דבר יותר חשוב, אני באמת מלווה את האירוע הזה 30 שנה. מממשלת נתניהו הראשונה, מאז שהוא התחיל לטפל באיום האיראני, לדבר עליו, לא לטפל בו עוד. דרך שר הביטחון מרדכי, והפגישות באו"ם, ואחרי זה כדובר צה"ל שהוא רצה לתקוף, והקבינט לא הסכים, ומערכת, אני באמת מכיר את האידיאולוגיה שלו בעניין הזה. לאורך כל השנים, וגם ביציאה לפעולה הצודקת ולמלחמה, הלו.
כן, כן.
אנחנו שומעים אותך.
המלחמה הצודקת והמוסדקת הזאת, המשימה שצהל קיבל הוא לפגוע, לעכב ולשבש את תוכנית הגרעין האיראני. ולקחת אותה שנים אחורה. לרגע אף אחד לא חשב ולא תכנן שאנחנו נמחק אותה מעל פני האדמה. אלא אנחנו נעכב ונשבק ונשבש ונשיג אותה לאחור כמה שנים. וזה הושג מעל לכל ספק, או כמעט מעל לכל ספק.
אז תסביר לי למה אנשים רציניים, עיתונאים ואחרים, אומרים לא פגענו, לא השמדנו, שלושה חודשים, שבועיים, מה זה דעה, זה אידיאולוגיה או מידע?
אני, יש פה חלק ספקנות, חלק חושבים שהממשלה לא אומרת אמת, יש להם ניסיון עם העניין הזה.
לא, לא, חלק אומרים, אם זה דונלד טראמפ, אני חייב בכל דבר שהוא עושה, לצאת נגדו ולומר שהדבר הזה הוא קשקוש. אין ספק שזה טראמפ. אם זה היה אובמה, אם אובמה היה הנשיא האמריקאי, מבטיח לך ש-CNN ואלה לא היו חוגגים.
אתה שואל אותי מה עדיף שטראמפ יהיה נשיא ארצות הברית וביבי ראש הממשלה, או שנמות מפרצה גרעינית, אני יודע באיזה צד אני נמצא.
יפה אמרת.
אנחנו מפוקחים. אבל אני אומר לך שהמשימה של צהל הייתה, לשבש ולהסיט לאחור כמה שנים את תוכנית הגרעין האיראנית, זה הושג. איפה הבעיה? הבעיה היא שכל עוד שיש להם אורניום, וכל עוד שיש להם ידע, ויש להם מוטיבציה, ויש להם זמן, הם עתידים לחזור לזה. ולכן הסכם צריך להיות הסכם עם פיקוח הדוק. ישראל, אם לא תשתתף במסע ומתן, ברוחה ובנפשה היא צריכה להיות בפרטים בתוך החדר, זאת המשימה שלנו. עכשיו צריך להבחין, האיראנים יראו את סוף המלחמה כדבר אחד, ואת סוף סגירת החשבונות כדבר שהיא לא סגרה, וזה פגיעה באנשים שלנו. אנחנו פגענו להם בכל ראשי הצבא, משמרות המהפכה, רמטכ"לים, מדענים ובכירים. הם ינסו לעשות את זה, ולכן צריך להיות ברור לאיראנים שכל טיל חותי, כל טיל של מיליציה עיראקית, כל פגיעה באמצעות השליחים שלהם ותאי הטרור הרדומים שלהם בעולם,
דמם בראשם, זה הם אחראים על הדבר הזה. אמרת טראמפ, אני אגיד עוד דבר. הארנה הישראלית נמצאת היום במקום הרבה יותר גבוה מאשר אחרי מלחמת ששת הימים או מבצע אנטבה או שניהם ביחד. לא רק בגלל הביפרים ולא רק בגלל הסיכולים המיוחדים, אלא בגלל הזרוע הארוכה של חיל האוויר, החדירה המודיעינית והפעולות הרבות שביצענו. ומרכיב מרכזי מאוד בהרתעה הזאת, אולי המרכיב הכי חשוב בהרתעה הזאת, זה איך שתופסים אויבינו את הקרבה והאינטימיות ביחסים בין ישראל לארצות הברית בכלל, וביחסים הביטחוניים בפרט. ככל שאני זוכר, גם את זה אני מלווה שנים ארוכות, זאת פעם ראשונה שצבא ארצות הברית וחיל האוויר או צהל פועלים כתף אל כתף, או במקרה הזה כנף אל כנף, אל מול פעולה אחת ביעדים בו זמנית באותה מדינה,
ומשפיעים אחת בשני. באופן גלוי לפחות, כן.
זה דבר, באופן גלוי. לא, גם באופן לא גלוי, אני יכול לומר לך שאני לא מכיר דבר כזה. בסדר? הייתי שם, ככל שאני יודע, בסדר? במלחמת המפרץ, אנחנו הוספנו לא צריך להשתתף, למרות שרצינו. טראמפ זיהה פה שני דברים. אחד, את הצורך הלאומי, המעצמתי, להציל את המזרח התיכון, את האנושות, את העולם ואת ישראל. ופעם שנייה, הוא זיהה הזדמנות עבורו למצב את עצמו כמעצמה מול רוסיה וסין, ששלחו את עדיין למזרח התיכון, והוא ראה גם הזדמנות, תרף לתמונת הסיום, ומה שהוא הקריא היום בכנס של נאפה וחשף, זה חלק מהסיום שלו.
מה אומרים שהוא דיבר עם פוטין, ופוטין שאל לו, אני יכול לעזור לך בעניין איראן? אז הוא אמר לי, לא, אתה יכול לעזור לי בעניין רוסיה, בעניינך.
נכון, אני יכול להגיד לך שקיבלתי איזה אינפורמציה.
אגב, כותרת ממש מהדקה האחרונה, טראמפ הודיע, יש פגישה ראשונה עם איראן בשבוע הבא.
כן, בסדר, הוא ינסה לקחת אותם מושפלים, ולעשות איתם, גם אני אגיד לך עוד דבר, חמינאי, אהב לו במידה לא מבוטלת את המשך שלטון האייתולות, לטראמפ, פשוט לטראמפ, אם זה תלוי
בו. אולי אפילו את חייו.
את חייו ואת המשך שלטונו, ולכן הוא צריך להיות עכשיו...
אבי, אבל אני רוצה לשאול, כמי שעמד באמת בתווך ממש בציר, בנקודת הביניים ממש, המפגש בין המידע המסווג, הצבאי, המדיני, הביטחוני וכן הלאה, לבין התקשורת והדברים שהיא מפרסמת. איך אתה מסביר את הסתירה? זה לא הבדל, זה סתירה בין הטענה הישראלית, האמריקאית והאיראנית עצמה אגב, לבין הטענות של כלי תקשורת מאוד רציניים, כמו ה-BBC, CNN וכן הלאה.
אתה מדבר על עצמת ההשמדה?
ישראל וארצות הברית ואיראן אומרות, הושמד עד הושמד מינוס. BBC ואלה אומרים, לא הושמד ולא כלום, אנחנו בכלל באירוע אחר.
כשאתם הזמנתם אותי לרעיון, העורך שלח לי את כל הגרסאות של דובר צה"ל, של ה-MBC, של ה-BBC, של זה. עד שהעליתם אותי לרעיון, אני חושב שמה שקובע עכשיו זה הדוח של הוועדה לאנרגיה אטומית של ישראל, שקיבל חותמת של ראש הממשלה ושנשיא ארצות הברית.
הנה התשובה. תודה רבה.
שכוח גדול. בין ההזמנה שלי לרעיון לבין הרעיון.
שכוח עצום, תת אלוף במילואים אבי בניהו, תודה רבה לך. פרסומות. חזרנו, ואיתנו הרב יהושע שני, יושב ראש פורום גבורה, ואביו של סרן אורי מרדכי שני, שנפל בקרב. ושלום לך.
שלום, יהושע שני, כן.
יהושע שני, כן.
נשמע מספר משפטים שאמר היום חבר הכנסת גפני, ותוכל להתייחס אליהם.
שבעה חיילים נהרגו בעזה, שזה שם יקום דמם, ושיהי זכרם ברוך, אבל אני לא מבין עד לרגע זה על מה אנחנו נלחמים שם. אני לא מבין לאיזה צורך זה. מה הולכים לעשות שם שחיילים נהרגים כל הזמן? לא מבין את הדבר הזה, היה צריך איזה טראמפ אחד אצלנו כאן, שיבוא ושיגיד, מחזירים את החטופים, מפסיקים את כל הדברים האלה, וחוזרים חזרה. למצב נורמלי, אבל כנראה שעד עכשיו עוד לא זכינו.
שמעת את הדברים האלה, ויש לך מה לענות לחבר הכנסת גפני?
כן, הדברים הם מאוד ברורים. מה אנחנו עושים בעזה? אנחנו נלחמים באויב נאצי, שהאסון הכבד שפקד אותנו אתמול, שבעה חללים, שבעה קדושים, חיילים שנהרגו, זה עוד תזכורת מה אנחנו עושים שם. אנחנו פשוט צריכים למגר את האויב הזה ולהשיב את החטופים, ואין דרך אחרת אלא פשוט להילחם בהם. אין שום מקום להסכמים איתם. אנחנו מקבלים תזכורות, השכב והערב, עם מי יש לנו עסק. והדברים של גפני היום פשוט לימדו על, איך אני אגיד, קצת גלותיות, קצת ניתוק מהמציאות, וקצת ילדותיות. גם אני רוצה את כל החטופים עכשיו, אבל זה לא עובד ככה. גם אני רוצה את מיגור החמאס בלי מלחמה. אבל מי שבוגר ומבין את המציאות יודע שלצערנו אין לנו אלא לעשות את זה בהשמדת האויב, ויש לזה מחירים.
אבל הרב שני, הרב שני, אני חושב, ואני רוצה לחזור כאן לדבריו של הרגע, סליחה שאני גונב לו את הרעיון, אבל לדעתי הרב גפני פחות מוטרד, שוב, אני מעריך שהוא רוצה חטופים, ורוצה כמובן שחיילינו יחזרו הביתה כולם בשלום, אני מקווה שככה, אבל נראה לי שהוא מוטרד לא פחות, אולי יותר אפילו, מסוגיית גיוס החרדים, והוא חושב שככל שהמלחמה מתמשכת, ככה גם הלחץ הפנימי החברתי בישראל, על החרדים להתגייס, יגדל, ומכאן שהוא רוצה את הפסקת המלחמה, בכלל כמהלך פוליטי שיסיח את דעת הציבור מהנושא החשוב מאוד של גיוס החרדים. ככה אני רואה את ההתבטאות שלו.
אני לא חושב, אני חושב שהוא נתון ללחצים, גם ממתי החטופים. אני רוצה להאמין, בוא נאמר ככה, שי, אני רוצה להאמין שלא זה מה שעומד מאחורי ההתבטאות שלו. אני רוצה לשתף אתכם את המאזינים שהוא התקשר אליי לפני שעה, לאחר שהוא ראה, העוזרים שלו ראו את הציוץ שלי, הוא התקשר להסביר את הדברים שלו, ומה שעולה מהם, אחרי שיחה איתו, שבאמת לפי דעתי הוא פשוט יש לו, לא מהיום אגב, לא מהשבועות האחרונים, זאת עמדתו, כך הוא אמר לי, מתחילת המלחמה.
ומתחילת המלחמה הוא לא מבין על מה נלחמים שם? אני לא מאמין.
כן, אני כן, זה מה שהוא אמר. טענתי מולו שלפחות גם לשיטתו למה להתבטא בפומבי באופן כזה שזה מחזק את החמאס עכשיו במסע ומתן, גם לשיטתו, ומחליש את הלוחמים ומחליש את המשפחות השכולות. אנחנו הצטרפו אלינו שבע משפחות שחייהם משתנות מהקצה לקצה והולכות לשאת את המסע הזה יום יום, שעה שעה, כל חייהם. אז מה אתה אומר להם? אנחנו נחמים, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו נחמים, על מה הבנים שלנו נפלו. אז הציפייה שלי שגפני, אגב הוא אמר לי בסוף הדברים שהוא יחשוב על הדברים, לפחות בהיבט הזה שלא להתבטא בפומבי, זה פשוט מחליש את הציבור, מחליש את הלוחמים ומחזק את החמאס, שאנחנו ראינו לצערנו שהוא עדיין כוחו במותניו, הוא עדיין מזנב בנו. והציפייה באמת, הציפייה שלנו, שלנו המשפחות השכולות, פחות מפורום גבורה, שהעם אחרי באמת ההצלחה והניסים הגדולים שהיו מול האיראנים, שנהיה מאוחדים למשימה הבאה, באמת להשמיד את האויב הזה, ולהשיב לנו את החטופים, וזה לא יעשה אלא בכוח, אלא בכוח הזרוע. אי אפשר לעשות הסכמים עם אויב נאצי כזה, ואני רוצה לציין את הנקודה שאמרתי קודם, לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים את החטופים עכשיו, זה פשוט ילדותי, כל אחד רוצה את החטופים עכשיו, אבל צריכים להסתכל במבט אמיתי ומציאותי על מה שקורה, ולהתאחד יחד כולנו, לא להכניש אחד את השני, לחזק אחד את השני.
השאלה אם יש לנו זמן, שמה אני איתך, צריכים לחזק את הלוחמים. כן. ואם אנחנו מדברים שרה במלחמה, אנחנו מדברים שרה גם באלה שנפלו, ובטח באנשים כמוך שאיבדו את היקר להם מכל, זה בכלל לא בא בחשבון. ועדיין השאלה שלי, איך אתה רואה אותנו משיבים את החטופים, מסיימים את המלחמה הזאת במהלך זמן שלא מפחית את הסיכוי שנראה חטופים בחיים, אולי אפילו לא נצערנו, לא נזכה לראות אף אחד מהם בחיים, זה יימשך הרבה זמן. איך אנחנו מגשרים בין שני היעדים האלה?
אני חושב שמי שממונה על המערכה בעזה צריך לעצור ולעשות חושבים. יש פעולות שנעשות אפילו בימים האחרונים שמקשות עלינו על ההכרעה, למשל הכנסת סיוע הומניטרי באופן כזה שמחזק את החמאס. יש פשוט לעצור ולעשות חושבים איך מגיעים להכרעה. יש לנו מוחות שאין באף מקום בעולם, יש לנו יכולות מודיעיניות שאין באף מקום אחר בעולם. ראינו את זה ב-12 ימים האחרונים. אנחנו מצפים שכל הכוחות האלה יהיו מרוכזים רק בדבר אחד, של הקראה. אני מסכים איתך שי שהזמן מקשה, והחטופים, 20 החטופים החיים שנמצאים כרגע בשבי החמאס, כל יום, מה זה כל יום? כל רגע זה דבר שאין לתאר. אבל אדרבה, בגלל הדבר הזה, אנחנו צריכים לדרוש מראשי המערכת ומכל הכוחות להתאחד יחד ולהביא לביטוי את כל היכולות שלנו כדי לסיים את המערכה הזו בהכרעה גם ברצועת עזה.
הרב יהושע שני, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה.
תודה לכם, בשורות.
נשמע בשורות.
אמן, 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 אמן.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה בכנסת. שלום לך.
שלום אריה, שלום שי.
היום מעל דוכן הכנסת איבדת את קור רוחך כשהתייחסת לדברים של חבר הכנסת גפני.
לא, האמת שיחסית, אתה יודע, יותר מתקול.
לא, אני לא אומר את זה כנזיפה. לא קלתי, כן. כדי אולי שלבטא את ה... את החלחלה שלך מהדברים.
כן. לא, אני בעיקר, אני חושבת, האירוע הקשה הזה, פשוט עשה לי קצת זכרונות מעבר, שהייתי קצת חינוך גולני, ונשרפו חמישה חיילים באסון הסלוקי, מפשוט נשק שאנחנו הרינו ששרף את השדה, ואי אפשר היה להציל אותם. ולראות עוד פעם את החיילים באמת נשרפים ככה, ולקח אותי למקום מאוד מאוד קשה בעבר, ועוד יותר אני מוטרדת ממלחמה הזאת שלא מסתיימת, שאפשר לעשות הסכם עם חיזבאללה, ואפשר לעשות הסכם עם איראן, למרות שהכוחות שלהם ממש לא נפגעו, הוקו, אבל לא נפגעו לגמרי, ואי אפשר לחתור לסיום המלחמה הזאת בעזה, להחזיר את החטופים, להחזיר את החיילים, באמת, אני, מה הוא צריך לעשות כדי לסיים את המלחמה הזאת? אני באמת לא מצליחה להבין.
שתי הדוגמאות שנתת.
20 חיילים נפלו בחודש האחרון, ורק עוד מילה. היום שמעתי כתב צבאי בכיר, מספר שחיילים אומרים שכבר ימים, ימים ארוכים הם לא פוגשים מחבלים, שהם בעיקר עסוקים בלבצע פירוק של בניינים ועבודות תשתית. וזה, ואז אתה שומע על 7 נופלים ממטען שהוצמד לפומה, באמת, אני, מה יש עוד לומר אם לא לסיים את המלחמה הזאת? ואת עשית הסכמים עם איראן ולבנון, תעשה הסכם גם איזה, וכל הפרה, תעשה מה שצריך, בדיוק כמו שאתה עושה בלבנון.
שתי דוגמאות שנתת אולי ממחישות את ההבדל בין שתי הסיטואציות, כי לבנון זה ממשלה, מדינה, איראן זה ממשלה, מדינה, וחמאס, עם מי את מדברת ומה הערבויות?
מכיוון שאת לבנון אני מכירה טוב, מי ששולט בלבנון זה חיזבאללה, גם היה. בבנקים, גם בממשלה עדיין.
היה,
תאמין
היה.
לי. עזוב,
כשנעים קאסם אומר, אני אזור לאיראן, כן. על פי החלטת ממשלת לבנון, זה עידן אחר.
עזוב, אין לי ספק שנתנו מכה רצינית מאוד ללבנון, אל תתבלבל, ולחיזבאללה, אוקיי? וגם באיראן, ראית איך התנהלנו כאופוזיציה, גיבינו ב-100%, כולל נאומים של לפיד ורעיונות לגבות את המבצע של עם כלבי. אבל מה הסיבה שעדיין יש מלחמה בעזה? למה אתה בא ואתה מסתבר שאתה נותן נשק שם לכל מיני ארגוני טרור, לפחות אם לא הכחישו את זה, כן? אז למה אי אפשר להכניס לשם מדינות מתונות ערביות? למה אי אפשר להכניס לשם אמירתי מצרים? למה אי אפשר להחזיר את החטופים האלה כבר? שיש לנו שם 20 לפחות בחיים. למה? אני לא מתקשיבו, אני כל היום מנסה לקבל תשובות, כתבים צבאיים אומרים בצורה מאוד גלויה שאין אפילו לחימה בפועל. אתה שומע את הקושי, וקשה, כי בסוף יש כאן משפחות. בוא, גם אחיין שלי, למה לך רחוק? גם שרת שם, אתה יודע, מצד אחד אנחנו ממלכתיים, אנחנו בעד הממלכה, אבל אנחנו חייבים לתת תשובות, צריך לתת תשובות לעם הזה. אנחנו תומכים, חלילה לא קוראים לסרבנות, עושים מה שצריך. אבל מה התשובות? תסבירו לי למה הוא לא חותר לסיום המלחמה הזאת של יותר משנה וחצי.
כי תנאי סיום המלחמה של החמאס,
כן.
הם מנוגדים לחלוטין לאינטרס הביטחוני של ישראל.
אז הנה אני אומרת,
חמאס
לך,
רוצה
אתה,
שישראל כן. תיכנע, שתעזוב את
בסדר,
עזה ותיתן
רצו.
לו למשול.
תקשיב, גם בחיזבאללה רצו, גם האיראנים לא מחלקים לך פרחים, להפך. אפילו לא הצלחת להסיט את העם הזה נגד מנהיגיו. שים לב, יש שם אחדות סביב המנהיגים, משהו הזוי, כן? חשבו שזה כאילו, שהעם כאילו יצא, לא, הם לא שם. אף אחד לא אוהב אותנו, גם אין לי ספק שתמיד בראש שלהם יש להם משימה אחת. וגם חמאס כאלה. אבל לא יכול להיות שאתה מחלק נשק, שאתה מכניס סיוע הומניטרי. היום שבבוקר הוא נלחם, או שם מטען, כי הם לא נלחמים, הם פחדנים עלובים, ששמים לנו מטענים לחיינו הגיבורים, ואחרי זה הולכים ומקבלים אוכל. תסביר לי את זה, אריה.
זה גם אני לא מבין.
תסבירו לי.
זה גם אני לא מבין, אבל לא היה אף פעם גיבוי להרעבת עזה. כי אם לא נכניס אוכל, יאשימו אותנו גם האופוזיציה בהרעבת עזה.
בוודאי, זה בכלל לא פתרון, ומי שאומר את זה, הנה, אני בדיוק הוצאתם אותי, אני בכנסת, אני ראש המשלחת למועצת אירופה, אנחנו ברגעים אלה נמצאים בדיבייט ענק, על המצב ההומניטרי, על הג'נוסייד, כל הדברים האלה שממציאים עלינו, ואנחנו נלחמים, הנה, אני אומר לכם, כמרכזת האופוזיציה, אני נלחמת למען המדינה להסביר את זה. אתה לא יכול להריב את העזתים, אתה לא יכול למנוע סיוע הומניטרי. הנה, אני אומרת לך, אין לך את התמיכה בינלאומית, אין לך גם את טראמפ בעניין הזה. עזוב את האירופאים, שזה בטוח עבוד, כן? אתה לא יכול. אז אם אתה נמצא בסיטואציה כזאת, תחתור לסיום המלחמה. תחתור, תבין שיש לך תנאי בסיסי שחמאס לעולם לא ישלוט בעזה, תגלה את המנהיגים שלו, לא אכפת לי מה, אבל תחתור לסיום המלחמה, והכי חשוב, תחזיר את החטופים. יש לנו 50 אחינו ואחיותי, אחות אחת נותרה, אחות, ועוד 49 אחים. כמה עוד אפשר להמשיך? מה אפשר לעשות למשפחות האלה, המסכנות האלה, שאין להם יום ואין להם לילה? הנה אני אומרת לכם, אני עכשיו הוצאתם אותי, יצאתי במיוחד בשבילכם מדיון סופר חשוב.
איפה אנחנו, הדיון מתקיים אגב?
אנחנו מקיים אותו בזום, ברור, אי אפשר לנסוע. חב אווירי, היה סגור על אתמול. אבל זה חשוב לנו, ואני נלחמת
לא, מצוין,
למען המדינה הזאת, ולהילחם בשקרים ובג'נוסייד וברעב. להפך, אנחנו מאבדים את טובי לוחמנו, לעם שמצד אחד מאכילים אותו, ומצד שני, אתה יודע, לא חותרים לסיום האירוע הזה.
אז אפשר לומר לסיום, חבר כסוסני, מרב בן ארי, שהסתיים ירח הדבש בין האופוזיציה לנתניהו, זהו, נגמר? חזרנו?
קודם כל, הנה, אתה
שומע
אותי, אבל לייב.
שאתה... קודם כל, אנחנו... לא, היה פה שבועיים של, באמת, אני אומר את זה כמחמאה, אופוזיציה תומכת.
גם בשמיני לאוקטובר 2023, התייצבה האופוזיציה לצד מדינת ישראל. זו אופוזיציה שקודם כל שמה את המדינה לפני הממשלה. בדיוק כמו שאני עושה עכשיו, בדיוק כמו 8 לאוקטובר 23, בדיוק בו קם כלבי. אנחנו יודעים לשים קודם כל את המדינה. מה זה אם הם יביאו כל מיני חוקים של הפיכה משטרית, האופוזיציה תהיה פה במלוא הדרה, ואני יכולה גם להרגיע את המאזינים, להרגיע, לא נעים, אבל כל עוד אין חוק גיוס, שום דבר במחלוקת לא יגיע בשבוע הבא, לא יעלו להם חקיקה בטרומית לחברי הכנסת של הקואליציה, אז אנחנו בטוח נהיה פה, הם עדיין מסוכסכים. הם עדיין מסוכסכים, וכל עוד אין חוק גיוס, החרדים לא ממש איתם.
חברת הכנסת מירב בן ארי.
נאחל לצדדים בהצלחה, כמו שאומרים.
תודה רבה לך.
תודה רבה, חברים, להתראות.
תודה, תודה.
אנחנו חוזרים למה שפתחנו בו, נפילתם של שבעת חיילי ההנדסה הקרבית בפומה, וביניהם סמל ראשון רונאל בן משה, בן 20 מרחובות, ואיתנו דביר ססי, בן דודו. שלום לך.
שלום.
ההלוויה הסתיימה לפני שעה וחצי, אנחנו מבינים.
לא לפני שעה וחצי, לפני דקה וחצי.
דקה, התחילה לפני שעה וחצי.
תנחומנו העמוקים והשתתפותנו בצערכם, שהוא צערו של כל עם ישראל ושלכם, הכי קשה. ספר לנו קצת על רונאל.
רק לפני שאני אספר, אני רוצה להקדים גם בהמשך למה שמירב בן ארי אמרה, והלוואי והיא שומעת את זה, ועוד אנשים בחוד החנית של המדינה שלנו ישמעו את זה ויבינו שפעם אחת, ביום אחד, אולי יום אחד, אנחנו מבקשים כחלק מהמשפחות השכולות, יום אחד תשאו לשקול שלנו מקום, תשאו הכאב הזה מקום, תכבדו אותו, תפסיקו להריב כבר ולקשקש באולפנים כל אחד, כן חוק גיוס, לא חוק גיוס, כן אופוזיציה, לא אופוזיציה, תפסיקו לקשקש, יום אחד תכאבו את הכאב שלנו, זה יום כל כך קשה, כמונו יש עוד 7 משפחות, משפחות שלא יחזרו להיות מה שהם היו. יום אחד, בבקשה, תשאירו את המחלוקות בצד, יום אחד בשביל רונאל.
אז אם זה בסדר, אם נוכל לבקש ממך לספר לנו קצת על רונל.
רונל היה הבן דוד הראשון שלי, בצד הזה, בשכו משפחה קטנה. הראשון שיכלתי לקרוא לו בן דוד, והתלהבתי שיש לי בן דוד כשהייתי קטן.
הוא צעיר ממך?
יש בן דוד הפרש של 5 שנים, שבשנות הילדות הם היו משמעותיים, ואתה יודע, זה לא מה שילד בן 5 עושה, לא עושה ילד בן 10 וכן הלאה. אבל בשנות הנעורים והבגרות זה כבר הצטמצמו הפערים האלה, והיינו מטיילים ביחד המון, וכאילו אני חושב שזכית בכל שנייה איתו, כבני דודים, היינו מטיילים בארץ ובעולם, ורונל תמיד היה שמח, ומכניס אור לאיפה שהוא הולך, לאיפה שהוא נכנס, תמיד אנחנו קמים אליו לדלת, לא כי הוא רוצה כבוד, הוא רולף כבוד, הוא בשקט שלו ובענבה שלו, שמח, מאושר.
דיברת איתו, אני מניח, לאורך כל המלחמה. ספר לי על התחושות שלו, איך הוא היה כשהוא יצא לקרב, איך, במה הוא שיתף.
הוא יצא עם כוחות נפש אדירים, הוא עולם לא היה אוכל שחורות, ואני כלוחם. הייתי אומר לו, מה יש לך? אתה נגביס תחול, לא נמאס לך כבר, הוא גם התגייס למלחמה מתחילתה, והיה אמור להשתחרר אותו טוב. לא נמאס לך כבר? אבל ידעתי שלא נמאס, הוא אמר לי גם שהוא רוצה להיות, ורוצה ללכת לשקום את מה שעשו לנו. גם הפציעה של אבא שלי היא בשביל העשירי, עודדה אותו, והוא אמר, אני הולך לנקום את מה שהם עשו לדוד חיים. ובאמת, לפני כמה שבועות עשינו שבת משפחתית ביחד, באיזה מלון בירושלים, והדודים ניסו כזה להוריד אותו. אני לא די, תן לסבתא לישון בשקט קצת, תשתחרר, שתרד מלוחמה. וראיתי אותו ונחמד סביק, כי ידעתי שהוא לא יולד יותר על זה לעולם, אבל מצד שני, גם המשפחה היא הכי חשובה לו בעולם, והם מעמידים אותו במצב לא נעים, ושתקתי. שתקתי אבל התפללתי שיצליחו לשכנע אותו ולהוריד אותו מזה.
כן. אני אגיד לך, תגיד, מה, איך אתם מתכוונים להנציח אותו ונסות ולשמר את שמו ואת זכרו?
לצערי אני כבר בשנה וחצי האחרונות מנציח 3 חברים קרובים, ונעשיתי מיומן בתחום המגעיל הזה.
כן.
אבל עכשיו זה עוד מוקדם לדבר על זה.
זה חברים שהיית איתם בצבא?
לא. אחד חבר מסדרות, אחד חבר מרבבה, אחד חבר מחפץ חיים. ופגשתי אותם כל מיני שלבים אחרים בחיים. והם נהגו שלחמו, נהגו בצבא. ועשינו מנהג בדרך מסוימת לשיטת פעולה להנצחה של נופלים כאלו. אבל הפעם זה אישי מדי, זה קרוב מדי, זה אדם שלנו. וקשה לחשוב על זה עדיין.
אמרת שאביך נפצע בתחילת המלחמה.
כן.
מה זה היה?
נפצע בשביל העשירי בעריך סבירות. הוא מתנדב בייחוד הצלב, והוא יצא לתחנת המשטרה, לקרבות שם, שם הוא עטף 3 כדורים מצלף.
פציעה מ3 כדורים, פציעה קשה.
פציעה קשה של צלף, הרב חיים ססתי, מי ששמע על הסיפור שלו, הוא נס בפני עצמו, ורונל תמיד אמר, אני אקרא אותם את מה שהם עשו לחיים.
רונל כבר היה חייל אז.
הוא רק התגייס.
הוא רצה להגיע להנדסה? הוא לא אכפת לו,
הוא אמר, הציב מטרה ויעד, כמו כל החיים שלו, פשוט הלך.
מאיפה התשוקה הזאת, ואתה יודע, הפטריוטיות הזאת, והרצון הזה להילחם, זה חינוך מהבית, מאיפה זה בא?
הערכים שלו, הערכים של סבא וסבתא שלנו, זה הערכים שקדלנו עליהם, ועל תמיד, 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 על אהבת המדינה והמולדת, והאחדות, והעם הזה, ועם ישראל, והארץ שלנו. ותמיד היינו אומרים, כי היינו צוחקים על רונל, רונל היה גאון, סבבה? הוא היה 5 יחידות במתמטיקה ופיזיקה, ותמיד היינו צוחקים עליו שהוא בסוף, אתה יודע, עם כל הערכים והכל, הוא יהיה מהנדס, כמו שהוא ירצה, ויקים איזושהי חברה. בסוף הוא עושה לכל, הוא עושה לצפס, גם ברמה החברתית וגם ברמה הערכית, שלא נדע. לא רצינו לשלם את המחיר הזה.
איפה הוא למד? בתיכון?
בתיכון בשבט הדרום, ברחובות. ואחר מכן הוא הלך קצת לישיבת יפו, למכינה שם, ובסוף החליט להתגייס.
יש לנו מכות אחרי מכות, וכל אחת מהן אנחנו מבינים שאנחנו מאבדים עולם ומלואו.
אני רק רוצה לומר ככה, בגלל כל המכות האלו, ציין את זה שרונל, השמחה והחיוך שלו, זה הדבר הכי חשוב, שזה היה הדגל שלו. האם אפשר לומר את זה לעם שלנו, להרים את הראש, כי זה מה שהוא היה אומר אם הוא היה איתנו כאן, להרים את הראש ולחייך, לשלוח חיזוקים לכל אלו שהולכים אחר למלחמה, הולכת ולנצח אותה, הולכת ולהרוק את הצורר הזה שקם עלינו, להרוג אותנו. זהו, רונל, רונל, אם הוא היה פה עכשיו, הכל נראה אחרת, הוא היה מחזק אותנו, הוא היה מרגיל אותנו, לא היינו שבורים אם הוא היה פה.
ואני בטוח שתצליחו להרים את הראש, כי משהו ציווה לכם ולנו לא נגמר, לא הסתיים, ואנחנו חייבים להמשיך. תודה רבה לך.
דביר, תודה רבה.
דביר ססי, בן דודו של סמל ראשון רונאל בן משה.
אתה יודע, זה אחרי האופוריה המסוימת, שוב, סיפקנו מכות קשות בעורף, במלחמה מקוצרת עם איראן, אבל אתה איזו אופוריה פה, והמציאות לא נותנת לך לרגע אחד, לרגע אחד, לשכוח, אנחנו במלחמה קשה, היסטורית, מלחמת גורל, טובי הבנים והבנות שלנו, אנחנו מאבדים אותם, ויש לנו דרך ארוכה, דרך נצח ישראלית לעשות, ואנחנו כל יום, כשאנחנו לרגע, נכנסים לשעננות, המציאות מזכירה לנו.
נכון, ובמציאות הקשה הזאת אנחנו חייבים לקחת צעד אחורה ולראות בפרספקטיבה איפה היינו, נכון. לאן הגענו.
נכון מאוד.
טוב, הגענו גם לסוף התוכנית. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, ואחרי אל השידור סתיו קורנס, בדיגיטל היו גיא רביב, עדן בן ארי ואליעזר בן יהודה, ואחרינו חדשות 12. מה, ספורט? לא חזרו? לא חזרו
לבית? שבוע הבא, שבוע הבא היה בסדר.
להתראות.